כאן רשת בית. ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי.
בוקר טוב, אתם על משחקי הכיס ברדיו, יום חמישי היום, אני שאול אמסטרדמסקי. בדרך כלל את החלק הזה בתוכנית אומרת עמיתתי ליאל קייזר, אבל הבוקר ליאל קמה קצת בלי קול, אז אני אהיה כאן לבד ונסה להנעים לכם את השעה הזו, ואנחנו נשלח כולנו איחולי החלמה מהירה לליאל. אנחנו נדבר היום כרגיל על השבוע הכלכלי שהיה, על כל הנושאים הכלכליים הבוערים של הימים האחרונים וגם של היום. אנחנו תכף נדבר פה על האם בכלל אפשר להחזיק צבא מקצועי במדינת ישראל, האם זה נכון, האם זה אפשרי, האם זה כדאי מבחינה כלכלית. נדבר על מצוקת הדיור בחברה החרדית, מה מאפיין אותה, מה ייחודי לה. נדבר גם על טורקיה ועל הימים הקשים מאוד שהמדינה הזאת עוברת מבחינה כלכלית, מה שאולי, אולי מעמיד במבחן את יציבות שלטונו של ארדואן, ועוד כל מיני הפתעות אחרות. אבל לפני זה, גם אם נהיה לו פה, בכל זאת המספר הכלכלי שעשה לי את השבוע, והמספר הזה הוא 77 עמודים. זה אורך חוות הדעת שכתב היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בשביל להכשיר את המינוי הצפוי של אמיר פרץ ליושב ראש תעשייה אווירית. אמיר פרץ היה שר הביטחון, תעשייה אווירית זו אחת מהחברות הביטחוניות הגדולות ביותר שיש במדינת ישראל, חברה ממשלתית שמוכרת בהיקף של באזור 4 מיליארד דולר בשנה, אפילו יותר מזה. שר הביטחון ושר האוצר, ויקטור ליברמן, נורא נורא רוצים שאמיר פרץ יהיה יושב ראש תעשייה אווירית, אבל יש רק בעיה אחת, אמיר פרץ לא עומד בקריטריונים. הוא לא חלק מנבחרת הדירקטורים, דבר שהומצא בתקופתו של יאיר לפיד כשר אוצר. הוא צריך 12 שנות ניסיון בתפקידים ביטחוניים בכירים בשביל להתמנות לתפקיד הזה, ואילו היה שר ביטחון רק שנה אחת. ולכן, ועדת המינויים בראשות השופטת בלהה גילאור פסלה את המועמדות שלו, ובכל זאת גנץ וליברמן לוחצים. מה עושים? הלכו למנדלבליט, ומנדלבליט ייצר 77 עמודים שמסבירים למה זה בסדר באופן מאוד מאוד חריג למנות את אמיר פרץ באישור הממשלה להיות יושב ראש תעשייה אווירית, וזה בעיניי פשוט התקרנפות מארץ ההתקרנפות. כי כשדודי אמסלם היה השר הממונה שהיה אחראי על החברות הממשלתיות, והוא רצה להרוג את נבחרת הדירקטורים, כל התקשורת אכלה אותו, והיו מלא עתירות לבגץ, ובצדק, כי אם יש נבחרת דירקטורים, ויש אנשים ראויים שצריכים לעמוד בתפקידים בכירים, לפי כל הקריטריונים שהוגדרו היטב, אז אין שום סיבה לכופף את החוקים ולהביא מינויים פוליטיים, לא מימין ולא משמאל. זו דעתי, בכל אופן. ואני פה לבד באולפן, אז יש פה רק דעה אחת. אוקיי, בוא נגיד תודה לאנשים שעוזרים לנו לעשות את התוכנית הזאת. האורך שלנו הוא נדב רוזנצוויג, הטכנאית שלנו היא גלית אמירה, והנה אנחנו מתחילים. אנחנו מדברים הרבה בשבועות האחרונים על מחירי הדיור ועל מצוקת הדיור, וכשאנחנו עושים את זה, אז אנחנו חושבים על שוק הדיור במקרו. כשצוללים למיקרו, רואים שלכל ציבור במדינת ישראל יש מצוקות קצת שונות. בשבוע הבא אנחנו נדבר על המצוקה בחברה הערבית, היום אנחנו נקדיש כמה דקות למצוקת הדיור בחברה החרדית. בוקר טוב לחבר הכנסת יעקב אשר, איש יהדות התורה.
בוקר אור.
לשעבר ראש עיריית בני ברק, בשנים סוערות מאוד מבחינת מחירי הדיור, נכון? 2008 עד 2013 נדמה לי.
כן, תראה, בני ברק היא מבוקשת, וכמו אם אני משאיל את זה מהציבור הכללי, זה התל אביב של החרדים.
זה התל אביב של החרדים, חיכיתי לזה, יפה. אז ספר לי בבקשה, איך נראית מצוקת הדיור מעיניים חרדיות?
איך היא נראית פיזית, או איך היא נראית
מה החיבות שלה? מה מדאיג הורים שיש להם 10 ילדים שצריך איכשהו למצוא להם דירות? מה מדאיג זוגות צעירים?
כדי להבין, כדי להבין מצוקות של דיור, ואתה אמרת את זה יפה בהקדמה, מצוקות כל במדינת ישראל כולה יש מצוקת דיור. זאת אומרת, אנחנו יודעים מה שקורה, יש פחות היצע, יותר ביקוש, וככה אנחנו מגיעים למצב שהרבה אנשים לא מצליחים להגיע לקורת גג, ומחירי דיור שעולים, שזה רק מגביר את העניין הזה שאנשים לא מצליחים להגיע לקורת גג, וזה חוצה את כל המגזרים. אבל כשאתה בא עם הפתרונות, אתה צריך לדעת להלביש את הכפפה ליד. אם זה בציבור הערבי, אם זה בציבור הכללי ואם זה בציבור בציבור החרדי.
אז רגע, אז שנייה לפני שאתה ממשיך, אני רוצה לאתגר אותך בכל זאת. למה צריך פתרונות ספציפיים לחרדים? אני לא זוכר שמישהו מחפש פתרונות ספציפיים לחילונים.
הנה אני מסביר. זה לא איזשהו בונוס, זה הפוך. זה קונוס שבגללו אתה צריך למצוא את הפתרון. אבל אני אנסה רגע להסביר קודם כל במצוקת הדיור, למה נגיד בציבור החרדי המצוקה יכולה להיות יותר מהירה וחזקה, כי באופיו של הציבור הזה ובדרך חייו, זוגות מתחתנים בגיל צעיר יחסי, בגיל 21, 22 אתה כבר מתחתן, ואחר כך אתה יודע, ברוך השם, מגיעים הילדים, בתוך תקופה קצרה יש לך, אם אתה לוקח בשנה חיתוך של ציבורים,
כן.
אז בציבור החרדי הביקוש לדירות, לזוגות צעירים, הוא הרבה יותר כל שנה.
רגע, שנייה, עד עכשיו הסברת לי מה הבעיה בצד ביקוש, 100%, אבל למה שהממשלה תייצר פתרונות ספציפיים לחרדים?
עד עכשיו אני אסביר לך. קודם כל, בגלל שוב, גם מבחינת האופי, וגם לצערי הרב, בגלל, אתה יודע, הבדלי, לא יודע מה, דבר שהוטמע. אני אתן לך עובדה אחת, ראשי רשויות חרדיות אינם רוצות להקים, לפתוח מה שנקרא בכל עיר שכונות חרדיות. שואל אותי, למה צריך שכונה חרדית?
למה צריך שכונה חרדית?
יפה, שאלה מצוינת. כי בסופו של דבר, אני אגיד לך תהליכים שקרו נגיד בירושלים, בקריית יובל, אוקיי?
בוא, קח את השכונה שלי לשעבר, גבעה הצרפתית.
גבעה הצרפתית, יפה, גם שם היה זה. היה תקופות שהייתה גירה שלילית, שאולי גם היום היא קיימת באיזושהי צורה, והיו מחירי דירות יחסית בירושלים זולים בשיפולי העיר, נקרא לזה בקירת יובל, גבעה הצרפתית, מקומות כאלה. ואז הציבור החרדי, שהוא ציבור שהוא קונה דירות, כי אצלנו זוג שמתחתן, השאיפה הראשונה שלו שיהיה לו קורת גג, לא משנה אם זה דירה של חדר וחצי, שתיים, במקום הכי פחות יפה, בלי כיווני העיר.
כלומר, למשפחה חרדית שכירות זה לא אופציה, אתה אומר. או לא אופציה נורמטיבית, מה זה?
כל עוד שאין במדינה איזשהו משהו כמו בארצות אחרות, שמודל השכירות עובד, זה לא אופציה.
אוקיי, אוקיי.
בגלל שבכסף הזה של השכירות אתה יכול, ואל תשכח דבר אחד. שוב, זוג חרדי אחרי 5 שנים, 6 שנים שהוא גר ב... לא משנה, בשכירות, או מה, הוא כבר עם 5-6 ילדים, או 3 או 4 ילדים, הוא לא יכול להסתובב כל הזמן על מזוודות, זה לא עובד ככה. זה לא כמו איזה סטודנט צעיר שגר בבקום ושוכר דירה פעם בכמה שנים ומשפר לעצמו את האפשרויות. ולכן, לצערי הרב, רשויות מקומיות, ואנחנו הצענו בזמנו, שהממשלה, שהיא רוצה לפתור את פתרון הבעיה של הציבור החרדי, תחליט שבאותם מקומות שבהם בונים, נגיד, 10,000-15,000 יחידות דיור בעיר גדולה, מתוך ה-10,000-15,000 האלה, ישימו, תמיד יתכננו שכונה אחת שהיא שכונה חרדית, נגיד, של 1,500-2,000 יחידות דיור, שכונה שיכולה גם לחיות בשכונה הזאת מבחינת מבני ציבור, בתי ספר וכו', כדי שהיא תוכל לתפקד. כי ההטרוגניות ולהכניס שבכל מקום ייכנס זוגות צעירים, זה לא כך עובד, זה גם מביא בסוף לצערנו מתחים. בקירת יובל זה הייתה תופעה שקרתה או בגבעה הצרפתית, וזה הביא מתחים והכל. אז המדינה יכולה ליזום דבר כזה, ובזה לפתור את הבעיה.
אתה יודע שזה... רגע, שנייה. אנחנו נגיע לממה, אני מבטיח לך. אבל לפני זה, יש בזה משהו קצת עצוב, לא? במה שאתה אומר. מה שאתה אומר בעצם זה, אנחנו לא יכולים לחיות ביחד, החילונים לא רוצים לחיות ליד החרדים, חרדים לא באמת רוצים לחיות יחד עם החילונים, בוא נפריד.
תראה, זה לא שאלה שרוצים או לא רוצים. זאת אומרת, אני לא רוצה להיכנס לרוצים או לא רוצים, כי יכול להיות שבלא רוצים...
זו המשמעות של מה שאמרת.
כן, אבל יכול להיות שבלא רוצים, החילונים עוד יותר לא רוצים מאשר החילונים.
יכול להיות, אני אתחל גם.
אבל אני אומר, יכול להיות שמציאות, זאת המציאות. זאת אומרת, מציאות שזה לא עובד.
אוקיי, אז אתה אומר...
שפה יתחילו חיכוכים ופה...
סבבה, וסוגרים כבישים, ברור. אוקיי, ואז סבבה, הכרנו במציאות העצובה, ואתה אומר, מי שלא מכיר אלה ראשי הרשויות?
בדיוק. והייתה החלטת ממשלה לפני 4 שנים שאני עובדתי אותה בזמנו, והתקבלה כהחלטת ממשלה שבכל מקום, כמו שאמרתי, שבונים מעל סך מסוים של יחידות דיור, עיר גדולה ניקח כמו אשקלון או באר שבע או מקומות כאלה שבונים עשרות אלפי יחידות דיור במצב כזה או אחר של תכנון וביצוע.
יקצו יחידות דיור לחרדים. למה ראשי הרשויות לא רוצים את זה? אני יכול להבין למה זה לא חוקתי ולא עובר שום מבחן בגץ, לדעתי, אבל למה ראשי הרשויות לא רוצים את זה?
אתה צריך לשאול אותם, לצערי הרב, אין הרבה ראשי רשויות, יש ראשי רשויות שכן רוצים, למשל נוף הגליל, מאוד רוצה שיבואו חרדים לייהד את נוף הגליל, ולכן באמת עכשיו מתקדם איזושהי תוכנית של 2500 יחידות דיור.
בעצם אתה אומר, למעשה, רוצים חרדים רק בשביל שלא יהיו ערבים.
אבל למעשה, ופה הנקודה החשובה שאני אסביר לך, כשאתה בא ואומר, אני מוציא עכשיו נגיד 100,000 יחידות דיור לשוק, ואם לא תכננתי את זה במקומות שחרדים יכולים לגור בהם, זאת אומרת שהציבור החרדי באופן אקטיבי מותר מאותם מקומות. למה? כי למשל במגדלים, אם היום בונים במגדלים רבי קומות בתוכניות התחדשות עירונית ודברים כאלה, חרדי לא יכול לגור במגדל בגלל הנושא של מעלית, רוב החרדים אינם משתמשים במעלית שבת. תכנון של בית הוא צריך להיות עם סוכה, כי מלך הסוכה אתה שבעה ימים תקוע שאתה לא יכול לא לאכול ולא זה בבית אתה צריך, ושלא לדבר כמה דברים אחרים, אתה יודע, יותר מוסדות דעת, יותר בתי כנסת, יותר מקוואות. לכן יש היום פרוגרמה במשרד השיכון, היום יש הנחיה של תכנון איך מתכננים שכונות חרדיות, כמו שיש פרוגרמה איך מתכננים שכונות ערביות עם הספציפיות שלהם. ולכן כל עוד שהממשלה לא מקדמת לא עיר חדשה, לא תוספת בערים חרדיות חדשות, וגם לא את התוכנית הזאת שאני ניסיתי להוביל,
כן.
שבכל עיר יהיה שכונה של 2,500 יחידות דיור, שאין חשש ש-2,500 האלה יכבשו את העיר ויהפכו את כל העיר לחרדים.
אז מה יקרה אם הממשלה לא מקדמת את כל זה?
מה שקורה היום, שהמצוקה דיור מטורפת.
לא, אנשים גרים איפשהו.
פתרונות, אנשים גרים היום במחסנים, במרתפי חנייה, ילדים מקבלים אסטמה, תינוקות, שרק נולדו.
כן, אנחנו גם תיעדנו את הדברים האלה בעבר. אני רוצה לשאול אותך, יעקב אשר, לסיום, זה מתחבר לדבר האחרון שאמרת. בוועדת הכלכלה השבוע אמרת לשר אלקין, אם לא תייצרו פתרונות לחרדים, זה ישפיע לרעה על כל השוק. למה הכוונה זה ישפיע לרעה על כל השוק?
לא, כי שוכחים דבר אחד. כשאתה מדבר על סטטיסטיקה של של מצוקת דיור, אנחנו בתוך הסטטיסטיקה, ולא רק בתוך הסטטיסטיקה, לדעתי גם באחוזים יותר גבוהים מאחוזינו באוכלוסייה. זאת אומרת שאנחנו, אם אתה תפתור גם את הבעיה הזאת, אז זה יעזור לך כמו לפתור את הבעיה הכללית של כולם, אחרת תמיד המצוקה של הציבור החרדי תרים את המדדים כלפי מעלה.
הבנתי, כי אתה אומר, המצוקה של הציבור החרדי בעצם יוצרת מצוקה גם לציבור החילוני.
בסוף אנחנו בסטטיסטיקה ביחד, נכון, בדיוק.
תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, בתור מי שגר בירושלים, עכשיו בשכונה לא מעורבת, קודם בשכונה שהלכה והתחרדה מאוד מהר, אני כאילו רוצה להגיד לך, תשמע, זה נורא עצוב הדברים האלה שאתה אומר, ומצד שני, אני באמת בראייה מפוקחת מבין ש... לצערי אתה צודק, לצערי חילונים לא רוצים לגור עם חרדים.
אני עצוב איתך ביחד בעניין הזה, אבל זאת המציאות. זאת המציאות. עכשיו, זה לא אומר, אתה יודע, ברגע הפוך, מה שאני בא ומציע, שלא יבנו רק ערים לחרדים, אלא שישבצו שכונה אחת, נגיד, שכונה אחת של 2,500 דירות באשקלון, תשפיע על כל אשקלון להיות חרדית? הרי ברור שלא. זה עיר עם 300-400 אלף.
מצד שני, אני גם מבין ראשי רשויות שאומרים, תשמע, זה... אני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות, אבל אתה יודע למה אני מתכוון. זה שכונה אחת היום, ואחרי זה זה הולך לשכונה השנייה, וכו' וכו'.
לא,
וכו.
אבל אתה יודע, באמצעות תכנון, זה אחד הבעיות גם כן, באמצעות תכנון, כשאתה בונה דברים חדשים,
כן.
באמצעות תכנון, אתה יכול גם לאפיין איזו אוכלוסייה אתה מביא. כי אם
כן.
אתה בונה שכונה חרדית,
כן, דיברנו על זה, הדברים ברורים.
ולידה אתה בונה, לא, שכונה שמגדלים והכל,
אז אתה אומר חרדים שלא... לעבור לשם, כן. אוקיי.
בדיוק.
חבר הכנסת יעקב אשר, יהדות התורה.
צריך רק לרצות לפתור את הבעיה, וצריך לפתור את הבעיה לכולם, לא רק לחרדים, אבל צריך לחרדים.
חבר הכנסת
יעקב
אשר, תודה רבה, יום נעים.
יום טוב.
ועכשיו אנחנו לעניין אחר. השבוע ישראל וירדן חתמו על הסכם חשמל תמורת מים. הדבר הזה נערך בכלל באיחוד האמירויות, שהייתה סוג של מדינה שנותנת חסות לאירוע הזה, גם השגריר המיוחד של ארצות הברית לענייני אקלים, ג'ון קרי היה שם, ואחד האנשים שגם היו שם הוא יושב ראש רשות המים הישראלית, גיורא שחם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
גיורא, בואו נתחיל מהבסיס, בסדר? מה יש בהסכם הזה? אנחנו נותנים מים, הם נותנים חשמל, 100%, בואו נפרק את זה לפרטים. למשל, כמה מים אנחנו נותנים?
רגע, אז אני קודם רק אתקן תיקון קל, זה לא חשמל תמורת מים, זה לא עסקת בארטר.
אוקיי.
לא מים תמורת חשמל ולא חשמל תמורת מים, זה שני פרויקטים נפרדים, שלשניהם יש סיבות, יש להם רציונל שונה.
אוקיי, אבל הן עדיין כרוכות זה בזה, כן? זאת אומרת, אנחנו ניתן להם מים, הם ייתנו לנו חשמל.
הן כרוכות, וזה מה שיפה, שהאינטרסים התלכדו על ציר הזמן.
אוקיי, יאללה, בוא...
אנחנו...
בוא נפרוט את זה לפרטים. כמה מים אנחנו נותנים להם? או אתה יודע מה, בוא נתחיל יותר מוקדם. כמה מים אנחנו נותנים היום לירדנים? כי אנחנו מוכרים היום מים לירדנים.
כן. אנחנו נותנים על פי הסכם השלום עם ירדן 35 מיליון קוב על פי ההסכם, ועוד 20 שהם נקראים קונצסיה. זאת אומרת, אנחנו בתקופת החורף, כשהשיטפונות או המים, הזרימה בירמוך מתגברת, אנחנו נותנים להם שירותי שאיבה והולכה אל הכנרת, מאחסנים להם עד 20 מיליון קוב, שזה נקרא הקונצסיה, ומחזירים להם אותם בתקופת הקיץ. זאת אומרת שבאופן תיאורטי, אם יש חורף טוב והירמוך זורם טוב, ואנחנו מצליחים לשאוב את כל ה-20 מיליון, הם יכולים לקבל עד 55 מיליון. זה היה עד לפני מספר חודשים. לפני מספר חודשים, לאור מצוקת המים, אני מקווה שיהיה לי כמה דקות או כמה מילים להגיד על מה קורה בירדן מבחינת מים, נחתם הסכם או הרחבה של ההסכם, זה לא בדיוק הסכם, זה פרוטוקול של ועדת המים המשותפת שלנו ושל הירדנים, להוסיף להם בשנה הקרובה עוד 50 מיליון קוב לשנה, זאת אומרת זה יגיע עד למקסימום 105 מיליון.
שזה גם מים שמגיעים מהכינרת והירמוך?
כן.
אוקיי.
לא, לא מהירמוך.
סליחה, מהכינרת, אוקיי.
כן. אנחנו ממש ניתן מתוך הכינרת, והכינרת, כפי שכולם יודעים, נמצאת עכשיו במצב מאוד טוב, לאור שלושה חורפים האחרונים, במפלסים גבוהים, שקלנו אפילו לפתוח את סכר דגניה לפני שנה ושנתיים, ולמזלי הטוב, למזלנו הטוב, לא פתחנו, כי זה סתם בזבוז כסף.
אוקיי, אז זה מה שעשינו עד כה, ועכשיו?
ועכשיו, וכאן אני אגיד שהמצב בירדן הוא פשוט על סף משבר גדול, מאוד חסרים להם למאזן המים היום, נכון להיום, 400 מיליון קוב.
אתה יכול לפרוט לי את זה לצריכה לנפש? זאת אומרת, לירדני הממוצע, כמה מים חסרים לו?
בוא נגיד כך שירדן נחשבת למדינה, או הראשונה, או השנייה, ברמת העניות במים. פשוט אין להם מים. זאת מדינה שהגידול הדמוגרפי שלה הוא גדול, היא קלטה כ-2.5 מיליון פליטים ממוראות המלחמה, אפילו מעיראק, ובמיוחד מסוריה, שיושבים במחנות פליטים ענקיים סביב אירביט וסביב אמן, והם פשוט נגמרו להם המים. יש להם צריכה של בערך 1.4 מיליארד קוב לשנה, לחקלאות ולשתייה, ובפועל הם יכולים לספק לעצמם רק מיליארד. זאת אומרת, חסרים להם 400 מיליון, אני לא יודע אם הציבור בארץ יודע, שברבת המון יש רק פעם בעשרה ימים מים בברזים.
אתה רציני?
כן. הם אוגרים אותם במיכלים גדולים על הגגות, ורק פעם בעשרה ימים ואפילו שבועיים, המים זורמים ברשת הצינור.
וואו. אוקיי, אז זאת אומרת, חסרים להם 400 מיליון, אז כמה אנחנו מוכרים להם עכשיו במסגרת ההסכם החדש?
נמכור, זה ייקח כמה שנים.
כן, אתה צודק, נמכור, כן.
אנחנו כרגע מדברים על כ-200 מיליון קוב, אבל זה רק אנחנו חתם, ההסכם הזה הוא מזכר, אפילו זה הצהרת כוונות, declaration of intent, לא, אפילו לא מזכר הבנות, שאנחנו ניכנס בצוותים משותפים כדי לבדוק את החלופות, כמה ודרך איפה להביא את המים.
כלומר, זה ממש תחילת העבודה, אתה אומר, עוד אין הסכם מסחרי, עוד אין מחיר, אני מניח, או שאולי יש, אני לא יודע.
אין מחיר. ברור שלא, שצרכן המים הישראלי לא ישלם אפילו אגורה על זה. זה פרויקט שנועד עבור הירדנים.
מה הכוונה הצרכן הישראלי לא ישלם אפילו אגורה? את המים האלה צריך להפיק.
כן, אבל לא אנחנו, אתה יודע שאתם יודעים שמשק המים בישראל הוא משק כספים סגור. אתה ואני משלמים בבית את מלוא העלויות של
נכון.
האנרגיה והטיפול.
נכון.
זה לא ייכנס לתוך החשבון הכללי של תעריף המים בישראל.
הבנתי, אוקיי.
זה יהיה פרויקט אקסקלוסיבי שעומד בפני עצמו, שיהיה לו מתקן התפלה.
אז זה בדיוק מה שרציתי לשאול, מאיפה המים האלה אמורים להגיע? כי מהכינרת הם לא יגיעו, נכון?
יכול להיות שהם כן יגיעו מהכינרת, כי אתה יודע שאנחנו בנינו עכשיו בשלבי סיום של המובל ההפוך, שמביא מים מהמערכת הארצית, ממתקני התפלה שלנו, יביא, וממערכות הקידוחים שלנו, פשוט, הרי המוביל הארצי ההיסטורי לקח מים מהצפון והדיר אותם דרומה.
אז אתה אומר, יכול להיות שניקח מי המותפלים ונזרים אותם לכינרת ומשם לירדנים? יכול להיות שזה מה שנעשה?
אני חושב שלירדנים זה טוב וגם לנו זה טוב, אבל אני כרגע כל החלופות פתוחות.
אוקיי, אז זה מוביל אותי בעיקר, זה מוביל אותי בעיקר לשאלה, יש לנו את כל המים לתת? כי עד לא מזמן היינו עם רננה רז שמספרת לנו שישראל מתייבשת ואת הבצורת וכל הדברים, אז זה לא היה כל כך מזמן.
קודם כל, הבצורת נשברה כפי שכולנו זוכרים.
נכון, אבל אתה יודע, אנחנו בכל זאת יודעים איפה אנחנו חיים.
אבל אנחנו יודעים שאנחנו בתקופה של שינוי אקלים, אנחנו יודעים שהתחזיות הרב שנתיות שכמות המשקעים תפחת, ולכן אנחנו נערכים פה עם תוכנית התפלה ארוכת טווח עד 2050, אנחנו כבר יודעים בדיוק כמה נצטרך להתפיל. עכשיו מגיע פה עוד מנה של 200 מיליון, היא לא בתוך תוכנית האב של משק המים, זה יצטרך להיות מתקן התפלה יהודי, לצורך הספקת המים לירדנים, עם צינור הולכה יהודי, בין אם זה יהיה דרך הכנרת ובין אם לא, והם לא עלויות ישולמו על ידי הצרכן הירדני ולא על ידי הצרכן הישראלי.
כלומר, אם אני מבין אותך נכון, אם מחר בבוקר היינו רוצים לתת לירדנים את ה-200 מיליון מטר קוב האלה, אין לנו את המים האלה לתת, אנחנו צריכים להקים מתקן התפלה במיוחד בשביל זה, כי כל יתר המים הם לשימוש של הצרכנים הישראלים, כן?
נכון, נכון מאוד. אתם יודעים, מתקני התפלה מקימים פעם בתקופה, ולכן יש איזושהי כמה שנים שזה עולה במדרגה. נניח עכשיו אנחנו בהקמה של מתקן התפלה בסורק של 200 מיליון קוב, אז כשהוא ייגמר בעוד שנתיים, לא מיד אנחנו צריכים את כל ה-200, אבל אנחנו מחשבים, בגלל שאנחנו משק סגור, אנחנו לא רוצים להקדים השקעות שעולות הרבה מאוד כסף, ואנחנו גם לא רוצים לאחר השקעות כדי שלא נהיה במצב שלא, שהירדנים נמצאים בו. ולכן אנחנו מתכננים את קצב ההקמה בהתאם לקצב עליית הביקוש, שהוא בעיקרו הגידול הדמוגרפי, שאומר שאנחנו צריכים בכל שנה, במציאות שאנחנו חיים בה, להוסיף 30 מיליון קוב. אבל אנחנו לא מקימים כל שנה מתקן של 30 מיליון קוב.
ברור, אנחנו בונים קדימה. תגיד, אפרופו, כמה קל זה להקים מתקן התפלה במדינת ישראל? זה נשמע לי כמו משהו שאיך שאתה מסמן על המפה, הנה פה אני רוצה מתקן התפלה, ישר כל הרשויות מסביב וכל התושבים פותחים נגדך בהפגנות והתנגדויות וועדות התכנון.
אז זהו בדיוק, יש לנו כבר תוכנית מיתר ארצית, ייעודית למתקני התפלה.
אבל אתה אומר שצריך להוסיף עכשיו עוד אחד.
אנחנו סגורים, נכון, אנחנו סגורים כרגע עם מלאי של קרקעות שמיועדות אך ורק למתקני התפלה, להיקף של כ-2 מיליארד קוב. וזאת אומרת, זה יספיק לנו עד 2050.
100%, אבל עכשיו צריך להוסיף עוד אחד, אנחנו יודעים נגיד איפה הוא יהיה?
נכון, אנחנו עוד לא יודעים, נבדוק את זה, אבל אני חושב ש... תראה, היום גם בגלל ההתפתחות הטכנולוגית המרשימה בהתפלת מים, גם כתוצאה מידע ישראלי וגם מידע בעולם, כמות השטח שנזקקים לכל 100 מיליון הולכת וקטנה. היום זה עומד על סדר גודל של 50 דונם ל-100 מיליון, ואני חושב שזה ילך ויפחת, ולכן 200 מיליון, 100 דונם, באמת, בוא נכניס את זה לפרופורציות.
אני לגמרי איתך בפרופורציות, זה פשוט, שוב, ברגע שתסמן 100 דונם ליד איזשהו יישוב, היישוב הזה יהיה לא בפרופורציות. אגב, אתה יודע להגיד לי משהו על הצד השני של ההסכם, שאתה אומר שהוא לא קשור בהכרח, אבל הצד של החשמל?
אני רק אגיד לך שתופעת הנימבי, Not in my backyard, מה שהזכרת קודם, היא לא רק למתקני התפלה, היא לכל מתקן ציבורי.
לא, זה ברור. היא אגב, בין היתר, גם לסיפור הזה של ה... שזה אחת הסיבות שאנחנו רוצים להקים בירדן, או שהירדנים הקימו את החווה הסולרית שתספק לנו חשמל, כי לנו יש בעיה לעשות את זה. זה
נכון,
דורש שטח עצום.
אז אמנם זה לא התחום שלי, אבל כיוון שאני ככה נמצא בסופר,
אתה כבר פה,
אני
כן.
יכול להגיד, בדיוק. מדובר פה על אלפי אלפי דונמים, כדי לייצר את כמות המגוואט שרוצים, שנמצאות בהסכם. לנו שטחי הקרקע מצומצמים, גם בערבה וגם וגם בנגב בעצמו, זה שמורות טבע, זה שטחי אימונים, זה קשה, זה גם מפגע נופי דרך אגב, סביבתי.
כן, ואנחנו בכל זאת רוצים לעמוד ביעד שהצבנו לעצמנו, של אנרגיה מתחדשת.
לירדן יש אינסוף מדבריות, שאני לא יודע אפילו אם חרדונים חיים שם, ולכן כמה אלפי דונמים לפאנלים סולאריים לדעתי לא מהווה איזשהו נזק גדול, ולכן זה מה שיפה בעסקה הזו.
אוקיי.
שלמעשה מדובר פה על win-win, הם צריכים את המים כפרויקט שלא קשור בכלל לחשמל. אנחנו רוצים, שרת האנרגיה הנוכחית שינתה את הכיוון ועושה את זה בצורה מאוד מרשימה, ואומרת אנחנו הולכים לאנרגיות מתחדשות, והאנרגיות המתחדשות זה אנרגיה סולארית, והשמש נמצאת בשפע במדבר.
ושילוב האינטרסים הזה הוא מוליד את העסקה הזאת, אבל...
ויש לו מכפלות עצומות, גם של תפוקה, גם של תעסוקה.
אנחנו
וגם
צריכים...
וגם של סביבה.
אנחנו צריכים לסיים. גיורא שחם, יושב ראש רשות המים, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לך.
משחקי הכיס ברדיו, חזרנו, בוא נדבר קצת על חיילים, השבוע שר הביטחון ושר האוצר הודיעו על העלאת שכר החיילים ב-50% החל מינואר הקרוב, יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל חוץ ממה שכבר אמרתי, כשאנחנו מגיעים למשכורות של 3,000 שקלים לחודש ללוחמי חוד, כמו שהם מוגדרים, נשאלת השאלה, למה לא ללכת כבר על מודל של צבא מקצועי וזהו? בוא נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת לשעבר עופר שלח, בוקר טוב.
בוקר.
שעבר חבר ועדת החוץ והביטחון, היום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ומי שכתב לפני קצת יותר מעשור, נדמה לי, את הספר...
כמעט 20 שנה, הזמן
עובר. וואו, וואו, אלוהים אדירים.
הזמן עובר כשנהנים.
המגש והכסף שעסק, לדעתי, העיסוק הכי נרחב שאני ראיתי, בשאלה אם צבא מקצועי כן או לא. אתה יודע מה, זאת תהיה השאלה הראשונה שלי, צבא מקצועי כן או לא?
התשובה הקצרה היא לא.
כלומר ששינית את עמדתך, נכון?
לא, 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 לא. אני בחנתי אז את הקרעים שהיום הם ברורים לכולם, הסדקים הגדולים במודל צבא העם, אל מול האלטרנטיבה של צבא מקצועי, אבל המסקנה שלי הייתה שבישראל, והיא לא השתנתה ב-18 שנים שחלפו מאז שהספר הזה יצא לאור, שבישראל לא יהיה צבא מקצועי וגם לא צריך להיות צבא מקצועי, מסיבה אחת, פשוטה, או שמתחלקת לשניים. האחד הוא שעדיין בתרחישים מסוימים אנחנו צריכים למצות מעצמנו כוח. הם תרחישים שהם אולי לא נראים סבירים היום, אבל הם בוודאי אפשריים במזרח התיכון. אנחנו נצטרך למצות מעצמנו כוח שאי אפשר ולא נכון להחזיק אותו כצבא שעומד כל הזמן, כי ברגע שאתה הולך לצבא מקצועי, כל התפיסה של צבא יחסית קטן ואחר כך מתעצם על ידי המילואים, משתנה. אבל חשוב מזה, קשור לזה וחשוב מזה. גם בסיטואציה הנוכחית, אנחנו בטח נדבר עליה הרבה, שבה שיעורי הגיוס קטנים, והם קטנים, בוא נגיד את האמת, לא רק בגלל עליית מספרם של החרדים, אלא גם בגלל שכבות, יציאה מהשירות הצבאי בשכבות מסוימות. עדיין השירות הצבאי קושר אליו שכבות סוציו-אקונומיות ואיכויות סוציו-אקונומיות שלא מתגייסות לצבא במקומות אחרים. וזה מאפשר לצהל, עם כל חסרונותיו שעסקתי בהם הרבה וניסיתי לתקן הרבה מהם, עדיין להיות צבא יעיל. אני אספר לך סיפור קטן.
אוקיי, ואחרי זה יש לי שתי שאלות.
אני מפקד בסיס בחיל האוויר, שכשמפקד חיל האוויר האמריקאי מגיע אליו, הוא לא מבקש לראות טייסים ומטוסים, זה הוא מכיר. הוא מבקש לראות איך בחורה בת 22 ממלא תפקיד טכני שאצלו ממלא בן אדם בן 32, כמובן בשכר ובהכשרה שעלו הרבה יותר. צהל הוא במובן הזה צבא יעיל, אנחנו לא יכולים לוותר על זה, הן מבחינה חברתית, הן מבחינה כלכלית. האם צריך להמשיך בדרך הנוכחית? התשובה היא לא, ועל זה בטח נדבר בו.
אז בוא נדבר על זה, כי אתה יודע, כשאני אומר, וריאנתי דובר צהל השבוע בטלוויזיה, ואתה יודע, אני רק אומר להם את המילים צבא מקצועי, זה ישר עולה להם אדם לראש, מה פתאום, צבא העם, אבל כמו שאמרנו, צבא העם זה לא. זה במקרה הטוב צבא חצי העם. והתופעה הזו... שני שליש, סבבה, אני סוגר איתך שני שליש.
לא כולל ערבים.
יפה, אז בוא. והתופעה הזו לדעתי, אין סיבה שהיא תיעצר או תסתובב. ומנגד אתה רואה שהם מעלים כבר את השכר, הם קוראים לזה דמי קיום בשום פנים ואופן לא שכר, הם מעלים כבר את השכר לרמה של 3,000 שקלים לחודש, לחיילי חוד, ואז אתה שואל את עצמך, אבל 3,000 שקל זה לא לבלוע ולא להקיא. מה זה? זה מצד אחד כאילו הרבה, מצד שני זה לא הרבה. זה משמעותית פחות משכר המינימום, שרוצים להעלות אותו ל-6,000, לאנשים שמחרפים את נפשם באמת, לא במליצה. אז מה עשינו בזה? אז לאן כן צריך ללכת?
אתה צודק לחלוטין, ולכן אני חושב שהעלאת דמי הקיום במבנה הנוכחי, יש א', בוא נגיד את האמת, היא נובעת משני טעמים פסולים. אחד זה פופוליזם, והשני הוא הרצון להצדיק ולהעביר יותר בקלות בכנסת, את החקיקה השערורייתית שנוגעת להטבות הפנסיה המכונות הגדלות הרמטכ"ל, שמכיוון שנתקלו בהתנגדות פוליטית, אז הם משמנים את זה באמצעות העלאת דמי הקיום לחיילי החוד.
לצערי אני מסכים איתך, כן.
עכשיו, מה אין פה? מה שאין, אני לא מתנגד לזה שיתנו לחיילים דמי קיום יותר גבוהים. מה אין פה? מה שאין פה הוא מודל שלם, שבו מקצרים את שירות החובה. לא, לא, זה לא אפס ואחד של צבא.
אתה אומר, זה מה שצריך להיות, כן?
אני גאה להגיד שכחבר כנסת עמדתי לגמרי באופן אישי, אל מול משרד הביטחון ואל מול הצבא, מאחורי קיצור השירות משלוש שנים לשנתיים ושמונה חודשים. אני חושב, ואתה יודע מה, גם צמרת הצבא כשאתה מדבר איתה יודעת, שצריך לקצר את השירות משמעותית, אולי אפילו שהשירות הבסיסי יהיה לו יותר משנתיים. וצריך ליצור מודל דיפרנציאלי מההתחלה, שבו אורך השירות, גם התגמול עבור השירות, ואופק השירות, הם דיפרנציאליים למקצועות מצרכים לצבא, קרי, בראש ובראשונה, לוחמים וטכנולוגים, והאחרים משרתים שירות יותר קצר, וגם התגמול שלהם בפר חודש הוא יותר קטן. אלה הצרכים של הצבא היום, וזה יאפשר, המודל הדיפרנציאלי הזה כבר ילווה לאורך כל השירות, עד לפנסיות שעוד נגיע אליהן. אז אם זה לא, אתה לא עושה את המודל השלם, הטיעון שלי, ופה אני מתחבר לטיעון שלך, אם אתה לא עושה את המודל השלם, כל מה שעשית זה פעלת פופוליסטית, הוצאת הרבה כסף ולא קיבלת שום תועל.
אז למה במשרד הביטחון הולכים דווקא לדרך הזאת ולא מוכנים לשמוע מהמודל שלך? אגב, שלדעתי גם במשרד האוצר היו חותמים עליו בשתי ידיים.
בוודאי. ואגב, ושוב אני אומר לך, מכיוון שעסקתי בזה, אני חושב, יותר מכל אזרח במדינת ישראל, כולל שרי ביטחון, אני אומר לך, גם רבים בתוך המערכת הצבאית מבינים שהגיע זמנו. למה? מפחד, מנוחות של הסיטואציה הנוכחית. בוא ניקח את נושא הפנסיות
אני בכוונה לא רציתי ללכת לשם, כי אתה ואני מסכימים על זה, וזה לא יהיה, אתה יודע, זה דיון במעמד צד אחד.
גם בצבא יודעים שהסיטואציה שבה בן אדם שנשאר לשירות קבע עד גיל הפנסיה, עד גיל 42, מקבל חיסכון פנסיוני, שהוא פי 10 יותר גדול, לא ניכנס למספרים,
מיליונים, מיליוני שקלים לכל פורשת ופורשת.
קרוב ל-8 מיליון שקל. פי 10 יותר גדול מאשר אם הוא היה עובד בהייטק, שלא לדבר על מלצרות בגיל הזה. ולעומת זאת, אתה לא יכול היום לתת הטבה בשכר לבחור בן 25 כדי להשאיר אותו אחרי תפקיד מפי בגולני או אחרי תפקיד ב-8200, שאותו אתה באמת צריך. הם יודעים שזה מצב מעוות, הם יודעים שזה בלתי נסבל, הם פשוט מפחדים, מקובעים, שמרנים, מסתכלים על זה שזה ייצור להם אולי איזה בעיה בהסברה לאנשים שלהם לטווח הקצר, ולמען האמת, לא מקבלים, לא מהמערכת הציבורית, ולא מהמערכת הפוליטית, איזשהו לחץ להשתנות, כי בסוף הצבא לא ישתנה מתוך עצמו.
חד משמעית. אופיר שלח, תודה רבה, לשעבר חבר ועדת החוץ והביטחון, היום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה לשיחה הזאת.
תודה, שאול, להתראות.
ועכשיו אנחנו באמת למשהו אחר לגמרי. ימים קשים מאוד עוברים על כלכלת טורקיה. מדינה שנמצאת מאוד לרחוק מאיתנו, ויש לנו יחסים מאוד מורכבים איתה. האינפלציה בטורקיה חצתה את ה-20% ב-12 חודשים האחרונים, פי 10 יותר מאשר אצלנו, מה שגורם לכל טורקי וטורקיה שיכולים לרוץ לקנות דולרים, מה שמרסק בתורו לחלוטין את הלירה הטורקית, מה שאולי מעמיד בסימן שאלה את המשך יציבות שלטונו של ארדואן. בוא נגיד בוקר טוב לדורון פסקין.
בוקר טוב שאול, אני מקווה שמצבה של ליאל הבוקר טוב יותר ממצב הלירה הטורקית.
אני גם מקווה, היא קצת איבדה את הכל. דורון, אתה מומחה לכלכלת המזרח התיכון, מנכ"ל חברת קונקורד. מה קורה בטורקיה? למה הכל, האמת שהכל נראה לי מתפרק שם כבר הרבה מאוד זמן, אבל עכשיו זה נראה לי כאילו זה עלה לסטרואידים.
כן, מצד אחד, באמת, כפי שכולנו מבינים, המצב מחמיר. מצד שני, אני עדיין רוצה לסייג את זה. אני לא חושב שהכלכלה הטורקית קורסת. בכל מקרה, אנחנו מדברים כאן על כלכלה שעד לשנה האחרונה הייתה בין 20 הגדולות, עם תוצר של 750 מיליארד דולר. השנה היא תסיים ככל הנראה בצמיחה נאה של 8-9 אחוזים, יש שם בסיס יצרני איתן, יש פוטנציאל תיירות, עד כאן החלק...
החדשות הטובות, כן.
כן, החדשות הפחות טובות, שבדיוק מה שציינתי, הנושא של הצמיחה, הייתי אומר שזה הפכה מעין אובססיה של ארדואן, צמיחה בכל מחיר, עם מחיר כבד מאוד גם בכיסם של הטורקים, וגם אנחנו רואים, כפי שציינת, בנושא האינפלציה, שחיקת כוח הקנייה.
מה קורה ללירה הטורקית? על איזה ירידה אנחנו מדברים?
זהו, אז לגבי הירידה שראינו ביום שלישי, היא תפסה כותרות רבות, אבל אני אגיד לך את האמת שאני לא מתרגש כל כך מהנפילה הזו, שכמה שהייתה גדולה, הייתה 15%, אבל היא לא הייתה הנפילה הגדולה בהיסטוריה, הזיכרון אולי קצר, אבל ב-2018 הייתה נפילה יומית גדולה יותר. מה שיותר מטריד, שזה היה בעצם בסיום של כשבועיים, של ירידות רצופות, וזה הגורם שהוא יותר מטריד. היום, לפני השידור, ראיתי, יש התאוששות מסוימת של פחות מחצי אחוז, גם אתמול הייתה התאוששות, אבל אם אנחנו מדברים מתחילת השנה, אנחנו מדברים על ירידה של משהו כמו 40%.
מטורף, שהלירה הטורקית מאבדת מהכוח שלה 40% בשנה, כלומר שהציבור פשוט נוהר לדולרים. אני מניח שגם התפתח שוק שחור, כמו שהיה אצלנו בשנות ה-80.
בוא אני אגיד לך יותר מזה, שאול, רק לפני כעשור, הלירה הטורקית, 1.8 לירות טורקיות היו שוות דולר, והיום זה פחות או יותר 12 לירות. כן. אבל, וזה בעצם גם הסיפור של ארדואן עצמו, 2011, באמת, ארדואן, הייתי אומר, היה בסיאו, איך אומרים במקומות אחרים, משהו שלו שלו, בוא לא נשכח שב-2001, שהוא בעצם לקח את השלטון בטורקיה, היו סימנים פחות או יותר די מזכירים של היום, גם אז הייתה נהירה של הציבור והבנקים והלירה קרסה, ואז הלכו לתוכנית רפורמות, וזה באמת מה שהייתי אומר, הביא את ארדואן לאן שהביא, הוא העמיד את הכלכלה הטורקית על רגליה, הציבור הטורקי חש את זה בכיס, ולכן הוא הצליח לטבור פופולרית, והיום אנחנו רואים באמת מחיקה של כל ההישגים האלו, כ-12% מתושבי טורקיה ירדו אל מתחת לקו העוני, האבטלה גואה, וכנראה יש לזה משמעויות פוליטיות
מבוטלות. אז זה ממש מביא אותי לשאלה הזאת, האם זה מערער את היציבות של ארדואן? ראינו הפגנות, נכון? בימים האחרונים בטורקיה סביב הנפילה של הלירה?
נכון מאוד. אני רוצה רגע, איזה, ממש בקצרה, איזה שיעור היסטורי קל.
יש לנו דקה וחצי, אז זה שיעור מאוד קצר.
מאוד קצר. תראה, בשני העשורים האחרונים ארדואן הביא שינוי אדיר לטורקיה. הוא שיווק, הייתי אומר, אידיאולוגיה לאומית איסלאמיסטית שיש לה קונים בטורקיה, בעיקר בפריפריה, ושם מקור כוחו של ארדואן. כשזה בא ביחד עם סגזוג, אז גם, הייתי אומר, השכבות היותר חזקות במרכזי הערים הצביעו לו ותמכו בו. היום המצב הוא שונה. יש לארדואן בסיס תמיכה שילכו אחריו, גם אם הלירה תהיה 30 דולר, עדיין הוא יקבל תמיכה מאותו קטע באוכלוסייה, אבל זה קטע שהולך ומצטמק, וראינו בבחירות האחרונות שהתמיכה במפלגה של ארדואן ירדה לכשליש, ואני חושב שהיום זה פחות. בקיצור, הייתי מסכם את זה ואומר, הכלכלה העלתה את ארדואן, והיא כנראה שתוריד אותו.
דורון פסקין, זה גם היה סיכום יפה, וגם הצלחנו בפחות מדקה וחצי לדחוס את כל, את כל ההיסטוריה הזו של טורקיה. מומחה לכלכלת המזרח התיכון, תודה רבה שהיית איתנו.
להתראות, שלום.
אנחנו נצא עכשיו למקבץ פרסומות אחרון, ואחרי זה, מה הולך לקרות לקפה שלנו? הוא היה נחמד טורקיה, לא? בכלל תוכנית. משחקי הכיס, חזרנו, בוא נגיד בוקר טוב לנועה ברגר.
בוקר טוב.
נועה, את דוקטורנטית לסוציולוגיה של קפה, בבית הספר ללימודים מתקדמים במדעי החברה בפריז.
נכון.
איזה כיף לך, את כרגע בפריז?
אני כרגע בתל אביב.
צר לי. אוקיי, בכל אופן, אנחנו רוצים לדבר קצת על קפה. עכשיו, הנה וידוי ככה בשביל להתניע את השיחה. אני לא אוהב קפה ולא שותה קפה. אני שותה רק תה, זה פשוט לא טעים לי, אבל אני מבין שאני במיעוט.
זה בסדר גמור, אני לא שופטת, ומותר לך להתעניין בקפה גם.
יפה, בדיוק. אז לטובת כל חובבי הקפה אי שם בחוץ, הסיפור הזה בשבילכם. בלומברג דיווחה השבוע למחסור צפוי בפולי קפה. מה שעלול להביא לעליות מחירים, ואולי גם לפגיעה בטעם, בגלל, אם אני מבין נכון, מעבר לקפה פחות איכותי. זה הסיפור, זה באמת מה שהולך להיות, או שזו סתם עוד כותרת מנופחת בתקשורת?
זו לא עוד כותרת מנופחת, זה כמו תמיד קצת יותר מורכב, אבל בגדול אמת בפרסום. זאת אומרת, ברזיל היא הסרנית הקפה הגדולה בעולם, במיוחד של מין הארביקה, שהוא המין שנחשב לאיכותי יותר.
אוקיי.
באמת את ברזיל תקף, גל קור, אכזרי מאוד, לפני כמה חודשים כבר, ירד שלג באזורי גידול קפה, שזה דבר שלא קורה אף פעם. הדבר הזה באמת פגע ביבול העתידי, בגלל ש... הוא צמח, יש לו פריחה לפני הדובדבנים שבעצם פולי הקפה עם הגלימים שלהם. הפרחים האלה מצטמקים מהקור, מהכפור, נושרים, וזה בעצם אומר שיהיה לנו מחסור בקפה, במיוחד אחרי שנה שהייתה עם תפוקה נמוכה במיוחד, אז השנה הבאה הייתה אמורה לפצות עליה. עכשיו, בנוסף...
כלומר, לא היו מלאים לצורך העניין שאפשר להישען עליהם.
כן, אנחנו רצינו לעשות איזשהו פיצוי, כי באמת הקפה הוא נסחר בבורסה, מה שנקרא futures market, אז רוכשים חברות הגדולות במיוחד, רוכשות קפה מראש, וגם המחיר והתנובה נקבעת ככה. עכשיו, מעבר לסיפור הזה של האקלים, יש גם עוד דברים שקשורים למשל לקורונה, למשל התייקרויות בעלויות שינוע, לוגיסטיקה, וייטנאם, שהיא יצרנית הרובוסטה הגדולה בעולם, המין השני של הקפה, שהייתה תחת סגרים משמעותיים למשל, אז יש המון 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 אלמנטים שבאמת גורמים להתייקרות שכבר מורגשת, והתייקרות עתידית במחירי הקפה.
עכשיו, כשאנחנו אומרים עתידית, זה מתי?
צופים בחודשים הקרובים, אבל שוב, בגלל ההתייקרות של הלוגיסטיקה, מורגש כבר עכשיו בבתי הקפה ובחברות הגדולות.
אוקיי, אז זה היה מתי, עד כמה? זאת אומרת, על איזו עליית מחירי קפה אנחנו מדברים?
מדברים במקרים מסוימים על הכפלה יותר, עלייה של 80% במחירי הרביקה, עלויות די משמעותיות. שוב, לצרכן זה יכול להיות שקלים בודדים, לקוס, שזה כמובן יכול להיות משמעותי, אבל מה שקורה בעליית המחירים בבורסה לא חייב להתרגם באופן ישיר לעלייה זהה במחירים כמובן, כי החברות הגדולות במיוחד יכולות לנטר, לספוג, להוריד עלויות. אגב, יש גם, בדיוק אתמול דיברתי עם יבואן קפה ושמעתי שנגיד בקוסטריקה, שדווקא מדינה שלא נפגעה מהקפה, זה גם מאוד משפיע גם על האיכות וגם על הייצור, כי החקלאים עכשיו... יש להם הרבה ביקוש, אז הם יכולים להרשות לעצמם למכור למשל קפה שעבר קצת פחות עיבוד, שהשקיעו בו קצת פחות, אז זה משפיע על האיכות, אז כאילו
הבנתי,
השוק
אומרת,
מאוד מאוד מורכב.
את אומרת, גם זנים פחות טובים, או באופן כללי, גם קפה באיכות פחות טובה, שהוא, אני מניח, התחליף, גם המחיר שלו התייקר, כי הביקוש נשאר אותו ביקוש.
כן, המחיר שלו גם התייקר, יש גם פגיעה בהספקת המינים באמת קצת פחות איכותיים, וגם שוב, השוק הוא מורכב מאזן את עצמו, אז יש פתאום ברזיל שיכולה למכור פחות, אז קוסטריקה מוכרת יותר, או משתמשת בזנים אחרים.
תגידי, כאן בישראל, שוב, אני פשוט באמת לא צורך קפה, אז אנא, עזרי לי במבוך הבורות האישי שלי הזה. כשאת אומרת, דיברת על הארביקה, על זן הארביקה, והיה עוד זן שם ששכחתי את השם שלו.
רובוסטה.
רובוסטה, תודה. כששני אלה נפגעים, מה המשמעות לצרכן והצרכנית פה בישראל? אלה הזנים שאנחנו שותים, שאנשים שותים?
כן, אנחנו כולנו שותים בקפה שלנו, סביר להניח גם רובוסטה וגם ארביקה. ההבדל ביניהם הוא שארביקה הוא המין הקדום יותר, מוצאו כנראה מאתיופיה, תימן, והוא ארומטי יותר, אבל הוא גם מרגיש יותר לשינוי אקלים. רובוסטה הוא כמו רובסט באנגלית, הרי זה עמיד, אז הוא באמת זן עמיד יותר. כן. הוא קצת יותר מודרני, נכנס לשימוש כזה אחרי התיעוש, ובשנות ה-70, ה-80 נמצא כזה באפריקה. והרובוסטה משתמשים בו יותר בקפה סופרמרקט, קפה מסחרי, הוא מתאים, יש לו חוד קפאין.
בקיצור, אין דרך להתחמק מזה, זה לא שאנחנו יושבים על איזה זן קפה אחר ו...
למרות שתשמע, הארביקה הוא יותר רגיש לשינוי אקלים, ולכן חלק מהמאמצים היום בשוק הקפה זה לייצר נגיד החלאות בין הארביקה לבין רובוסטה, או לשכנע אנשים לשלוט גם רובוסטה.
אז זו באמת הייתה השאלה הבאה שלי, עד כמה הסיפור הזה שקורה עכשיו בברזיל הוא סיפור שקורה הרבה בשנים האחרונות, ועד כמה הוא צפוי לקרות יותר ויותר, בגלל שינוי
אקלים? אז הכפור הזה הוא קיצוני במיוחד, אבל שינוי אקלים מורגש, אני חושבת, בכל העולם, כי מה ששינוי אקלים יצר זה לא רק שאלה של כפור, זה מה שנקרא... חוסר צפיות או חוסר ודאות. כשהייתי למשל לחוות הקפה בברזיל, הם התמודדו כבר לפני שנתיים לא רק עם שריפות ויובש, אלא פתאום גשם בעונה יבשה, פתאום יובש בעונה שאמורה להיות עם גשמים, והדבר הזה גורם לאי-אחידות בדודבנים, יקר מאוד את הליקוד שלהם, את העיסוק שלהם, בקיצור, בלגן.
בלגן. נועה, תגידי, בדקה שנותרה לנו, מה חוקרת דוקטורנטית לסוציולוגיה של קפה?
אני חוקרת בעצם קפה כתרבות, וספציפית את התהליך הזה שלה, אני קוראת לזה האיכותיזציה של הקפה, איך אנחנו מתחילים לחשוב על קפה לא כמוצר צריכה סופר בסיסי, אלא כמוצר איכותי יותר, שיש לו טעמים וארומות מורכבות, ואני בודקת איך הדבר הזה קורה, מהחווה, חקרתי חוות קפה בברזיל, עד לצרכן, וחקרתי בתי קפה צרכנים, קולים בצרפת, שכמובן כסוציולוגית אנחנו תמיד מסתכלים על הקשר מעמדי, הקשר של כוח, של כלכלה, של קפיטליזם, איך התרבות הזאת שנוצרת של האיכות קשורה לכל הדברים.
נועה ברגר, תודה רבה. דוקטורנטי לסוציולוגיה של קפה, תודה רבה. חברים, אנחנו סיימנו, אתם שומעים את המוזיקה, אני מיד אתפנה שיהיה סוף שבוע נעים לכולם, תודה רבה שהייתם איתנו, והחלמה מהירה לליאל קייזר. נתראה בשבוע הבא.